كان كول دافيد كولها إمل هتسادك بها شلوم مش الدير التخن يتاف مي طهران مش عا أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها ولمي أنا قل لك أتسار تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هرتز شدوه خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها علمي عنها قل تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هرتز
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew. ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד. כאן קול דוד, למאזינים שבת שלום. הנה אנו פותחים את השידור היום, 18 בספטמבר 2021, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו איראן בשבוע האחרון, ואת החדשות בשעה 4:30, ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה טובה ונעימה. איראן בשבוע האחרון. מאזינים יקרים, הישג איראני מרשים מאוד התרחש בשבוע האחרון, והתגלם בחזרת משט הקבוצה 75 של חיל הים האיראני לאחר הפלגה של 44,000 קילומטר לתקופה של 133 ימים. הישג זה הביא להתגברות והתעצמות רגשות והכבוד והגאווה בקרב בני העם האיראני. מפני זה היה בזמן ארצות הברית ומדינות המערב עשו כל שביכולתם לפגוע באיראן ולהחליש אותה. מנהיג המהפכה אייתולה סייד עלי חמינאי העלה על נס הצלחת המשימה של משט הקבוצה 75 וברך באיגרת ששלח למפקד הצבא את החיילים שהשתתפו במשט על ההצלחה ההיסטורית של חיל הים במים הבינלאומיים ובעיקר באוקיינוס האטלנטי, כאשר אמר כי הצבא מוכיח שביכולתו להיות בכל מקום כדי להגן על אינטרסי המהפכה האסלאמית. מפקד פיקוד חתם אל אמביה להגנה האווירית רב אלוף קולם עלי רשיד ציין לכך כי משמעות להצלחת המשימה הענקית והמסוכנת במים הבינלאומיים היא כישלון הלחצים האמריקניים. הקבוצה עברה בתקופה של 4 חודשים 45,000 קילומטרים במים הבינלאומיים, כולל 3 אוקיינוסים מול חופיהן של 55 מדינות ללא עגינה וקבלת הספקה. ובכך יש הישג ענק ביחס ליכולות של חיל הים האיראני. מאורע חשוב נוסף שזכה בהתעניינות בינלאומית ניכרת בשבוע האחרון התגלם בביקורו של מנכ"ל הסבאה רפאל גרוסי באיראן. לפני הכינוס של מועצת הנגידים בוויינה. ראש סוכנות הגרעין באיראן, מוחמד אסלאמי, קיים שיחות עם רפאל גרוסי על יצירת ההזדמנויות לפיתוח שיתוף הפעולה במסגרת המערכות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וציין כי השיחות עם רפאל גרוסי התנהלו באווירה טובה, תוך הדגשה כי הנושאים בין סוכנות הגרעין באיראן לבין הסוכנות הבינלאומית הם נושאים טכניים ולא פוליטיים. על כן איראן תשתתף בכנס הבא של הסוכנות הבינלאומית. במסגרת שיתוף הפעולה יתקיימו מפגשים על בסיס האמון ההדדי, וראש סוכנות הגרעין מוחמד אסלאמי יפגש עם מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית בשולי הוועידה הכללית של הסוכנות הבינלאומית, וכמו כן מנכ"ל הסוכנות יבוא לטהרן. לאחר הביקור של גרוסי בטהרן התכנסה בוויינה מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית. שם הציג השגריר האיראני קאזם גריבאבאדי את העמדה האיראנית והדגיש כי לא ייתכן לבקש מאיראן התאפקות ונקיטת צעדים בונים כל עוד נמשך האמברגו והסנקציות, תוך ציון כי ארצות הברית היא שהפרה את ההחלטה של מועצת הביטחון של האום 2231 כאשר פרשה מהסכם הגרעין והפעילה לחצים קיצוניים שפגעו בקשרים הכלכליים של איראן. עד כאן התוכנית שלנו.
שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. קבלת פנים רשמית נערכה בטאג'קיסטן היום בבוקר שבת לכבוד נשיא הרפובליקה סייד אברהים ראיסי, המבקר בימים אלה בטאג'קיסטן לקראת כינוס פסגת ארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה. הנשיא הטאג'יקי אימאם עלי רחמן קיבל את פני הנשיא ראיסי בארמון האומה. במהלך טקס קבלת הפנים הרשמי הושמע ההמנון הלאומי של שתי המדינות, כאשר שני הנשיאים ראיסי ואימאם עלי רחמן סקרו את משמר הכבוד ומיד לאחר מכן פתחו בשיחות רשמיות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן מסר כי הגורמים האיראנים והטאג'יקים יחתמו על 8 מסמכים לשיתוף הפעולה ביום השלישי לביקור של הנשיא אברהים ראיסי בדושנבה, הבירה הטאג'יקית. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן התייחס לתוכניות של הנשיא פגישתו עם נשיא הטאג'יק ואמר כי הנשיאים אברהים ראיסי ואימאם עלי רחמן יתכנסו לישיבה מיוחדת ובסיומה יחתמו 8 מסמכים לשיתוף הפעולה בין שתי המדינות. איראן הפכה לחברה שלמה ומלאה של ארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה האזורית. כך דפחה סוכנות הידיעות ארנה, כאשר הוסיפה כי עד כה איראן הייתה מדינה משקיפה בארגון. הנשיא סייד אברהים ראיסי שהשתתף בישיבת הארגון בבירה הטאג'יקית הודה בנאומו לכל חברי הארגון והוסיף כי הוא מקווה שהארגון ימשיך במסלולו המוצלח. ראש הממשלה ההודי נאם בוועידת וידאו וברך את איראן על התקבלות בארגון. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן כתב בחשבון הטוויטר שלו כי החברות האסטרטגית של הרפובליקה האסלאמית בארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה ישפיע השפעה חיובית על מדיניות שיתוף הפעולה של איראן עם השכנות באסיה. אמיר עבדאללהיאן הוסיף ביום שישי כי למרבה השמחה המסמך לחברות איראן נחתם על ידי יושבי הראש. הרוע קרה בישיבה ה-21 של פסגת ראשי הארגון בהשתתפות מנהיגי 12 מדינות בעיר דושנבה בירת
טאג'יקיסטן. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה ברך על קבלת איראן כחברה קבועה בארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה, ותיאר זאת כצעד ענק לקראת פיתוח היחסים עם המדינות השכנות וגורם חשוב בניהול מדיניות החוץ לגבי אסיה. בציוץ בטוויטר, בעקבות קבלת איראן כחבר קבוע בארגון לשיתוף הפעולה בשנגחאי, כתב סעיד חטיב זאדה: אנו מברכים על החלטת ארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה לקבל את איראן חברה קבועה בארגון, והוסיף: זהו צעד ענק לקראת פיתוח היחסים עם המדינות השכנות וגורם חשוב בניהול מדיניות החוץ לגבי אסיה. דובר משרד החוץ הדגיש את הנכונות להמשיך את המאמצים ולקדם יוזמות מקומיות על מנת לקדם את האינטרסים של האזור. ראש ממשלת פקיסטן עומרן חאן התייחס ליחסים בין סעודיה ואיראן והדגיש כי האינטרס העיקרי שלנו הוא שסעודיה ואיראן יגיעו להבנות, מפני הסכסוך ביניהן גורם אסון עבור העולם השלישי. ברעיון לטלוויזיה אמר עומרן חאן כי הוא מעריך שחל שינוי על טליבן האפגני לאור ההצהרות שמפרסם. עוד אמר כי הממשלה האפגנית הקודמת האשימה את פקיסטן בתמיכה בטליבן כדי לחפות על השחיתות שלה, תוך הדגשה כי טענתה חסרת בסיס. ראש ממשלת פקיסטן הוסיף כי ארצו עובדת עם שכנותיה של אפגניסטן להציב תנאים על הממשלה בקאבול על מנת להכיר בה, תוך הדגשה כי הממשלה האפגנית חייבת להיות מייצגת את כל הפלגים במדינה. עומרן חאן אמר: אני לא בטוח אם לוושינגטון יש מדיניות עקבית באפגניסטן, והדגיש כי היעדר יציבות באפגניסטן יביא להשלכות קשות, כולל בעיית הפליטים והטרור. המשלוח הראשון של הדלק האיראני שנרכש על ידי סוחרים שיעים לבנונים נכנס ללבנון באווירה של שמחה וחגיגיות. רשת הטלוויזיה לבנון 24 פרסמה סרט והודיעה כי מכליות של דלק מאיראן נכנסו לאזור חוש אל סייד עלי בהרמל. כלי התקשורת בלבנון סקרו את האירוע בשמחה, והמופתי של לבנון שייך אחמד קבלן הודה לרפובליקה האסלאמית באיראן על ההסכמה למכור דלק ללבנון ושבירת המצור על לבנון. ראש מפלגת האיחוד הערבי ואם והאב הודה למזכ"ל תנועת ההתקוממות חיזבאללה סייד חסן נסראללה על שבירת המצור מעל לבנון והסרת המכשולים בין המדינה ולבנון, כאשר אמר כי לבנון היא המדינה הראשונה שמרוויחה מהחזרת היחסים עם סוריה. שר העבודה הלבנוני מוסטפא ביירם אמר ביום חמישי כי בכניסת משלחת של מכליות הדלק מאיראן שעברה לבנון את מצור היסטורי ועושק. גם התקשורת האמריקנית התייחסה לניצחון הלבנוני, כאשר העיתון ניו יורק טיימס פרסם מאמר ובו הצהיר כי תנועת חיזבאללה בלבנון ניצחה את ארצות הברית במאבק הזה. הדובר הרשמי של ההתקוממות האסלאמית נוג'בה כינה את הגעת משלוח הדלק הראשון מאיראן ללבנון הישג חדש, וציין כי העם הלבנוני האיתן גרם לנו להתרגל על ניצחונות במשך 40 השנים האחרונות בהובלתם של סייד ההתקוממות ותנועת חיזבאללה הגאה. המהנדס נصر الشمري هدجيش بتسيوتس بتويتر كي هام هاللبناني هشبيل واخزاب ات اويفاف وخلهم اماتيم שלא עלו בתוהו וכספיהם שבזבזו לא הניבו חוץ מתסכול ואכזבה. הוא אמר בסוף, גם הרפובליקה האסלאמית של איראן הוכיחה שוב שהיא בת ברית חזקה וכנה. זוהי הוכחה למה שאמר אלוהים בקוראן המבורך, כי הם מחנה אלוהים והם המנצחים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר כי מוסקבה צריכה לעבוד יחד עם ממשלת טליבן באפגניסטן. בכינוס וירטואלי של ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה הוסיף הנשיא פוטין כי ארצות הברית צריכה להיות התורמת העיקרית לסיוע הכספי שמועבר לאפגניסטן. גם המשתתפים בפסגת שנגחאי סיכמו כי על ארצות הברית לשקם את אפגניסטן הרי שהיא שפלשה למדינה לפני 20 שנה וגרמה לחורבן ופיגור בכל תחומי החיים, לא לדבר על מאות אלפים הרוגים ונחים. הפנטגון הודה אתמול שישי כי צבא ארצות הברית הרג 10 אזרחים חפים מפשע, בהם 7 ילדים, בתקיפת מל"ט שבוצעה בקאבול בירת אפגניסטן ב-29 באוגוסט. עד כה טענו בצבא האמריקאי כי זו הייתה מתקפת צודקת שבוצעה נגד מכונית שגורמים אמריקאים העריכו שהייתה בה פצצה של דאש. כעת נציגים של הממשל האמריקני מודים כי בתא המטען של המכונית לא הייתה פצצה אלא מכלי מים בלבד. הנציגים הוסיפו כי הפיצוץ הנוסף שהתרחש בשכונת המגורים בקאבול נבע כנראה כתוצאה מפיצוץ של בלון גז. גנרל קנת' מקנזי, מפקד פיקוד מרכז של ארצות הברית, אמר כי ארצות הברית בוחנת לתת תשלומי פיצויים למשפחות של קורבנות התקיפה. הוא הוסיף כי המידע שהופיע בתחקיר שפרסם הניו יורק טיימס עזר לחוקרים לקבוע כי הם פגעו במטרה שגויה. הנהג במכונית שהותקפה היה זמרי אחמדי, עובד ותיק במשרדיו של ארגון סיוע אמריקאי בקאבול. הבכירים האמריקאים הודו כי לאחמדי לא היה שום קשר לדאש, בניגוד לחשדות של הכוחות האמריקניים. הראיות העידו על כך שבאותו היום הוא רק הסיע עמיתים לעבודה וממנה. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד.
שלום מחדש למאזיני קול דוד. מהי התוצאה של הסכמי הנרמול אחרי שנה? זוהי הכותרת של הפרשנות שלנו להיום. אחרי שנה מחתימת הסכמי הנרמול בין ישראל לבין איחוד האמירויות ובחריין, עולה השאלה, מהי התוצאה של ההסכמים לשתי מדינות הערביות בחופי המפרץ הפרסי ולישראל? ההסכמים לנרמול היחסים בין איחוד האמירויות ובחריין לבין ישראל, המכונה הסכמי אברהם, נחתמו ב-15 בספטמבר בבית הלבן במעמדם של בנימין נתניהו, דונלד טראמפ ושרי החוץ של האמירויות ובחריין. מארבעת החותמים האלה, שניים, נתניהו וטראמפ, לא נשארו בשלטון, וזה אומר כי הסכמי הנרמול לא השפיעו לטובת השארתם בשלטון. שלטונות האמירויות ובחריין טענו שהסכם הנרמול עם ישראל יוביל להגברת ביטחון של פלסטין, אך בעבור שנה הוכח שההפך הוא הנכון. מלחמת סייף אל-קודס בחודש מאי אשתקד הייתה מדד שהוכיח את ההפך. אז לא רק שהסכמי אברהם לא הובילו לביטחון יותר של הפלסטינים, אלא גרמו לאלימות יותר של ישראל נגדם. בשנה שעברה מספר גדול של ישראלים ביקרו בשתי המדינות הערביות בחרין והאמירויות, שגרירויות של אבו דאבי ומנאמה נפתחו בתל אביב, גורמים ישראלים ביקרו בבחרין והאמירויות וגם גורמים ערבים ביקרו בתל אביב. אלא שכל המהלכים והביקורים האלה נועדו יותר לשבירת טאבו שביחסים עם מדינות ערביות לבין ישראל ולא הביאו לשום רווח כלכלי לאף אחת מהצדדים. בנוגע לרווח של ישראל מן ההסכמים, אפשר לומר כי נכון שישראל הצליחה לחזק את היחסים שלה עם שתי המדינות וקיבלה עד מידה מסוימת רווח פוליטי, אך ההסכמים לא הובילו להפחתת אתגרי ישראל בתחומים כלכליים או ביטחוניים. אחת הסיבות לכך היא כי הכעס של העולם הערבי לא רק שלא הפחית, אלא התחזק יותר בעקבות ההתנהלות של המדינות הערביות והגברת האלימות של ישראל נגד הפלסטינים. כהוכחה, מכון למחקרים של משרד הפנים של ישראל באוניברסיטת תל אביב הוציא מסמך אסטרטגי חדש והתייחס בו לאתגרים שעומדים מול הסכמי הנרמול עם מדינות ערביות. לפי המסמך, אחת האתגרים הגדולים של הסכמי הנרמול הוא דעת הקהל של האומה הערבית, אותו דבר שאירע בנוגע להסכמי שלום בין ישראל לבין מצרים וירדן. לפי המסמך, העמים הערבים שומרים מרחק מההסכמים או מסתייגים מכל יחסים עם ישראל ויש להם עמדה עוינת להסכמים. המכון מודה שהסכמי הנרמול לא הצליחו להסיר את האתגרים האסטרטגיים שעומדים מול ישראל. גם הכתבת בטלוויזיה הישראלית גילי כהן ציטטה גורמים בכירים כי היתרונות של הסכמי הנרמול היו פחות ממה שהיו מצופים. בעוד שגורמים רבים תלו תקווה על ההסכמים, בשנה שעברה קרה שינוי עמוק בדעת הקהל. חוץ משינויים שקרו בשלטונות בישראל וארצות הברית, גברה תחושת השנאה בדעת הקהל הערבי כלפי ישראל. לאור כל ההתפתחויות, כתבו באתר ראי אל-יום כי שנה אחרי חתימת הסכמי הנרמול בין ישראל לבין חלק מהמדינות הערביות, נראית בבירור האווירה של כישלון ואכזבה שמוצאת לה ביטוי בתקשורת הישראלית. עד כאן התוכנית והפרשנות שלנו להיום.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. צרפת הודיעה אתמול שישי כי היא מחזירה את שגריריה מארצות הברית ומאוסטרליה במחאה על ברית ההגנה החדשה שנחתמה בין ארצות הברית, בריטניה ואוסטרליה. התגובה הצרפתית הזועמת באה לאחר שהיא האחרונה בטלה חוזה שעליו חתמו השתיים לבניית צי צוללות בעלות של או בעלות של עשרות מיליארדי דולרים. במקום זאת תספק ארצות הברית לאוסטרליה 8 צוללות בעלות הנעה גרעינית שיבנו בפיקוח מומחים אמריקאים. זאת הפעם הראשונה מאז 1778 שצרפת מחזירה את השגריר שלה מארצות הברית להתייעצות. שר החוץ הצרפתי ז'אן-אב לדריאן אמר כי נשיא המדינה מנואל מקרון זעם על הדרך שבה נהלו ארצות הברית, בריטניה ואוסטרליה מסע ומתן מבלי לעדכן את צרפת. ביום חמישי הוא אמר ברעיון לתחנת הרדיו הצרפתית פרנס אינפו כי זה ממש סכין בגב. הייתה לנו מערכת יחסי אמון עם אוסטרליה והם מעלו באמון הזה. לדריאן הוסיף ברעיון כי התנהגותו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בעניין זה דומה למדיניות אמריקה תחילה של קודמו בתפקיד דונלד טראמפ. החלטת אוסטרליה על ביטול החוזה גם מהווה מהלומה אישית לנשיא הצרפתי מקרון, שאירח את ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון בארמון האליזה ביוני האחרון, והתפאר בחברות ביניהם בפסגת מדינות G7 בבריטניה באותו החודש. החוזה שאותו ביטלה אוסטרליה נחתם בשנת 2016 עם ענקית התעשיות הביטחוניות הימיות נאבל גרוב הנמצאת בשליטת ממשלת צרפת וכלל בניית צי של צוללות דיזל בעלות של 66 מיליארד דולר. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן קול דוד.